עמוד למד חט. כאן, אבל אורו של משיכה. למדנו בתחילת הפרק על המהלכים הגדולים שכוללים את העולם, שהם יסודות האמונה של ישראל, וכשישראל אחוזים בהם אז יש את ההצלחה הגדולה, כשנוטים מהם אז יש נפילות, והנפילות הקשות הייתה הנפילה של הגלות. וכעת יש כאלה שנדבקו בדרך של הגויים, שהדרך של הגויים היא שונה מאוד מהדרך שלנו, כי הם לא מאמינים באפשרות של תיקון בעולם הזה. הם חושבים שתיקון זה רק על ידי משיח, מישהו עליון. לאדם אין סיכוי, האדם אבוד. לכן הם מדברים על מידות טובות, על חסד, על אמונה, אבל בפועל אין להם שום מעשים או השלכות שקשורים לאותו מהלך, אותה ראייה. האמונה של ישראל היא אמונה שלא נגמרת במילים ובדיבורים, היא יורדת לתוך החיים. שמירת שבת, חגים, תפילין, טהרה, כשרות, כל אלה שהם קווים שנאחזים בהופעה העליונה של האור, אותו אור גדול. וכעת, אחרי הגלות הארוכה, ישנם כאלה שרוצים לבוא להשתתף בגאולה של ישראל, אבל חסרה להם האמונה. הם לא מדברים על התקוות הגדולות, על הייעוד הגדול של עם ישראל. הם מדברים על להציל יהודים, יהודים סובלים באירופה, באירופה המזרחית, מהרציחות והפוגרומים של הגויים, אירופה המערבית, ההתבוללות, האנטישמיות בארצות המזרח, דיכוי של היהודים, פרימיטיביות, חוסר השכלה, יהודים שם נמצאים בשפל גדול. וישנם כאלה שבחזון חושבים שהתיקון הגדול זה לאסוף את עם ישראל לארץ, להפוך אותו לעם מחונך, עם עובד, עם שחי ממלאכות כדרך כל הגויים, שיש גם עבודת אדמה, גם חקלאות, תעשייה, מדיניות, יש הכל, אבל הם לא קושרים את זה לא עם התורה ולא עם המצוות ולא עם הייעוד הגדול של עם ישראל, שהם מתעלמים כאילו הוא לא קיים. זה מסוכן, כי אנשים כאלה עלולים להידבק בדרכים של הגויים, שהרב הזכיר בשר חמורים בשרם, עומק חפצם, דם ורצח, לעיתה של נזיד עדשים, רק הנאות של עולם הזה. וכשיש יהודים בלי אמונה ורוצים לבנות מדינה, זה עלול להיות כמו המדינות של הגויים. ואז המשיך הרב, אבל אורו של משיח הוא אחוז בישועת ישראל, באתניותו של גוי איתן, זה חטיבה אחת בעולם, שבורא כל עולמים משתבח בעיקרם, מי כעמך כישראל, גוי אחד בארץ. באמת יש שני פסוקים, אחד בשמואל ב', מי כעמך כישראל, ובדברי הימים מי כעמך ישראל. בתפילת מנחה, נוסח של הספרדים, זה מי כעמך כישראל, כמו שמואל ב', של האשכנזים, זה כמו דברי הימים. כך משלימים אחד את השני. הרב כאן מזכיר את השיטה, הנוסח האשכנזי, מי כעמך ישראל. זה לא משנה, העיקרון ברור שעם ישראל הוא עם מיוחד, ולכן אומר הרב ש ישועתם של ישראל היא באמת ישועה גדולה מאוד. ולכן אפילו אם אותם באים להציל יהודים מנחשלות, משנאה, מפוגרומים, וזה נראה כאילו אלה לא הדברים העיקריים, העיקר זה שעם ישראל יגיע למלכות הגדולה, למקדש, להשראת השכינה, ושעל זה הם בכלל לא מדברים. אבל עצם הישועה של ישראל יש בה מהלך גדול מאוד, גם אם הם לא מבינים את זה, כי ישראל הוא עם קדוש. כל מי שעושה חסד עם עם קדוש, אז הקדוש ברוך הוא מאיר לו פנים, ויש בזה גם מלאכת השם. זה לא רק מלאכה של מדינאים או מצביעים, כלכלנים ואחרים שהם מתכננים כלכלה של מדינת ישראל או ביטחון, לפי מה שהם רואים את ישראל כמו עוד מדינה אחת בעולם. אבל להיות שזה נוגע לישראל, וישראל הם עם מיוחד אלוקי, לכן בלי ידיעתם הם נמצאים בתוך מהלך אלוקי שמלווה אותם, ולא ייתן שזה יישאר כמו שהם חושבים. כי חולשת האמונה שלהם היא בהגדרה של הדברים, אבל בפנימיות שלהם שהם אוהבים את ישראל ורוצים שיהיה טוב לישראל, הפנימיות הזאת היא מחוברת עם מהלך גדול מאוד. אור עליון זה של מי כעמך ישראל, גוי אחד בארץ, חטיבה אחת בעולם, לשון הגמרא, אמר הקדוש ברוך הוא, אתם עשיתם אותי חטיבה אחת ואני עושה אתכם חטיבה אחת בעולם. נאמר, את השם אלוקיך אמרת להיות לך לאלוקים, והשם מרחה להיות לו לעם כיום הזה. פרשת כי תבוא לפני החלק של התוכחה. אור העליון זה, שהקדוש ברוך הוא משתבח בישראל, שהוא כתגה על רשד ספר תורה, כמו כתר על ספר תורה, כמו התגים שאנחנו מכירים באותיות, אבל כנראה שהרב עומז כאן ליותר מזה. הפסוק הזה, מי כעמך ישראל, שהוא הזכיר קודם, חז"ל במסכת ברכות אומרים שהוא כתוב בתפילין של הקדוש ברוך הוא. תפילין של הקדוש ברוך הוא, כביכול, אם מדמים אותו לצורה של אדם, אז התפילין הם מעל הראש, כלומר הם כתר גם על הקדוש ברוך הוא. וכמו שנזכר בישעיה, והיית עטרת תפארת וחף אלוקייך, וצניף מלוכה וחף אלוקייך. עטרת ועטרה וצניף, צניף, זה דבר ששמים על הראש. כאילו ישראל מוסיפים אור, כתר, לקדוש ברוך הוא. זה לא הכוונה לאין סוף ברוך הוא, אלא להנהגה אלוקית בעולם הזה, שהיא מכונה בשם הקדוש ברוך הוא. זה לא הקדוש ברוך הוא למעלה מכל עליון, הוא לא צריך מאיתנו שום דבר, אבל ההנהגה שלו בעולם היא מתגדלת ומשתבחת על ידי ישראל, וזה הכוונה שישראל הם מוסיפים לקדוש ברוך הוא כביכול כתר מלכות שלא ניתן מרוב עוזו ופערו לשימוש ומפעל ידיים. זה דבר ש בהשגות הרגילות, ביכולת להתחבר עם חיי המעשה, זה נראה מעל הכוחות שלנו, אבל כאן הקדוש ברוך הוא, הוא מוצא לו את הדרך. אנחנו לא יודעים מה לעשות כדי להוביל את הגאולה של ישראל. באחרית הימים ימצא לו או ימצא לו שבילים ודרכים רחבים. ריבונו של עולם יפתח כל מיני מהלכים כדי להוביל את ישראל לקראת הגאולה שלהם, כמו שבהמשך הרב כותב שיש גם מהלכים של מלחמות וזעזועים גדולים, כמו שהייתה מלחמת העולם הראשונה. מלחמת העולם הראשונה שינתה את כל ההנהגה של הפוליטיקה בעולם, את כל כדור הארץ ואת המזרח התיכון. לפני זה, לפני מלחמת העולם הראשונה, היה ידוע שהמעצמות באירופה הן השליטות על העולם. אנגליה שלטה על קנדה, הודו, אוסטרליה, דרום אפריקה, ועוד חלקים גדולים מכל מיני יבשות, והשפעה שלה הייתה עולמית. אנגליה הייתה מעצמת הימים, היא הייתה בצי שלה נחשבת לחזקה ביותר בעולם. ביבשה גרמניה הייתה בעלת הצבא החזק ביותר, יחד איתם היו צרפת ורוסיה, שביחד היו אלה שהם משפיעים על העולם. צרפת גם הייתה בעלת מושבות, בעיקר באפריקה, היו הרבה מושבות של הצרפתים. לגרמנים היו קצת מושבות באפריקה, אבל הייתה להם השפעה ויד חזקה מאוד באירופה. ובמזרח היו הטורקים. הטורקים היו, קראו להם האיש החולה ליד הבוספורוס. זה היה מעצמה ששולטת, אימפריה גדולה אבל חלשה מאוד, לא מסוגלת לעמוד בשום מלחמה. כמה מלחמות לפני זה היו בין טורקיה לרוסיה, וכולם היא הפסידה. ואם הגרמנים והאוסטרים לא היו מאיימים על רוסיה לסגת, רוסיה הייתה מוחקת את טורקיה. בכל אופן, הטורקים משלו על כל המזרח התיכון, ולא נתנו ליהודים לא לעלות, לא להתיישב, לא לבנות. זה היה נראה מין חומה של ברזל שסוגרת אותנו ולא מאפשרת לנו לחזור לארץ. היהודים באירופה מפולגים בינם לבין עצמם, חלקם בתוך רוסיה הצרית, חלקם מתבוללים בגרמניה ואוסטריה. המגפה של הרפורמה התפשטה מאוד, הרבה התבוללות, הרבה התנצרות. באמריקה ברחו הרבה יהודים, אבל הם לא מאורגנים. החיים שם, כל אחד דואג לעצמו, אין שם מוסדות חינוך. במזרח היהודים היו בלי בתי ספר כמעט. היה אליאנס, חברת אליאנס הצרפתית פתחה ליהודים בכל מיני ארצות בעולם, אבל היא הייתה חברה לא דתית, והנחה לתרבות צרפתית, מקצועות, אבל בלי יהדות, ולפעמים גם התנגשו ביהדות. בארצות המזרח, בסוריה, בעיראק, בארץ ישראל, הם קצת ככה התחשבו ביהודים הדתיים, כי פחדו מההשפעה של הרבנים שהייתה חזקה מאוד. אבל כללית החברה הזאת הייתה חברה לא דתית, מושפעת מאוד מההשכלה והרפורמה בצרפת. כך שהיה נראה של העם היהודי נראה אין כוח, הוא מפולג ועסוק בבעיות שלו, ואין לו שום אפשרות לחזור לארץ ישראל. זה נראה מין חלום, אבל האימפריה הטורקית עוצרת, ויחד עם הטורקים יש הגרמנים, האוסטרים. איך אנחנו נוכל לחזור, להשתלט? מה נוכל לעשות נגד כולם? לנו אין לא צבא ולא עם. העם הרוס לגמרי. בארץ ישראל היו קרוב ל-50,000 יהודים בסך הכל, שזה מבין כמעט 13-14 מיליון יהודים. זה חלק קטן מאוד ולא משפיע. רוב היהודים בעלי השפעה היו ברוסיה, אבל להם לא היה כוח בגלל הצרות של הרוסים. בפולניה, אבל פולניה הייתה מחולקת בין רוסיה לגרמניה, וכך שגם היהודים שם לא היה להם כוח של התארגנות גדולה. היו ארגונים, בעיקר חסידויות. האדמו"רים החסידים קיבצו מסביב להם קבוצות גדולות של יהודים, וזה היה קצת ארגון. בליטא ובמקומות שהיו ישיבות מתלמידי הגר"א, אז היו מסביב לתלמידי חכמים גדולים. אבל זה היה קבוצות של יהודים, אבל לא ארגון כללי, מדיני, לא היה. כן, עד שקמה הציונות המדינית, שדיברו בשם העם, וזה היה חלום גדול ונראה מאוד דמיוני. כן, אבל בכל אופן היה כבר איזה גוף מתחיל שמדבר בשם העם היהודי. ולמרות שבהתחלה הרבה כיבדו אותו, אבל לא נתנו לו כוח, בגלל שכל אחד דאג לצרות שלו. באה מלחמת העולם הראשונה, כשהכל היה מסובך מאוד, כמעט בכל היבשות בעולם התנהלה מלחמה, אז מי הסתכל על עם ישראל בכלל? מי מעניין אותו מעם ישראל? רוסיה וסרביה ורומניה והונגריה ובולגריה וגרמניה ואוסטריה וצרפת ואנגליה, כולם מעורבים במלחמה שעוברת בכל היבשות בעולם. והאנגלים והצרפתים נמצאים ביחד יחד עם רוסיה, כשמולם יש גרמניה ואוסטריה וקצת מדינות קטנות כמו רומניה, בולגריה, שהיו קצת ניטרליות, לא היה ידוע בדיוק איפה הם, גם בלגיה והולנד, מדינות קטנות שלא היה להם השפעה ולא היה להם כוח. כן, אבל הארגונים הגדולים היו לוחמים קבוצות מול קבוצות, זה היה מעצמות מול מעצמות, זה היה מלחמה שהתפשטה בכל העולם. וטורקיה הייתה יחד עם גרמניה ואוסטריה, ואף על פי שרוסיה הייתה מאוד חזקה והיא אימה על טורקיה, היא גבלה בטורקיה, אבל הגרמנים שלחו עזרה של הדרכה, קצינים לטורקיה, ועזרו להם לבצר את הצבא שלהם. וכל הניסיונות של האנגלים לפרוץ לטורקיה בכל מיני זוויות, בחצי האי גליפולי ליד יוון, ושם פעם ראשונה שהיה גדוד יהודי, אבל לא נתנו ליהודים נשק, והם לא רצו שליהודים אחר כך תהיה איזה זכות להגיד אנחנו עזרנו במלחמה. אז נתנו להם רק להוביל ציוד לצבא שנמצא בחזית, כשלהם אין נשק. זאת אומרת, לסכן את החיים שלהם, לעזור, אבל לא יכולים להגן על עצמם. בראשם היה טרומפלדור, שהתפרסם אחר כך, והיהודים בכל זאת הסכימו, רצו בכל מה שאפשר. ידעו שטורקיה זה המחסום הגדול. אבל האנגלים לא הצליחו, ואחרי שנה שלמה של קרבות בחטיי גליפולי, האנגלים נסוגו וחזרו למצרים. מצרים הייתה בידם, את מצרים הם כבר כבשו לפני זה, וניסו משם לפרוץ לארץ ישראל דרך עזה, וגם שם הגיעו יועצים וקצינים ומהנדסים אוסטרים, ביצרו את המקום, והאנגלים לא הצליחו, כל הניסיונות שלהם לא הצליחו. ועברה עוד שנה, קרבות קשים מאוד, הגרמנים הצליחו לפלוש לצרפת דרך הולנד ובלגיה. הם לא קיבלו לא ניטרליות ולא כלום, לא שזה עוד לא היו הנאצים, אבל הגרמנים כבר היו פורעי חוק וסדר. כן, הם מדברים הרבה על סדר וארגון, אבל זה בתוכם. כלפי העולם הם לא אחראים בכלל. הם הגיעו למרחק של כמה קילומטרים מפריז, והצליחו להפציץ את פריז בתותחים גדולים, קוראו לזה ברטה הגדולה, תותחים שיעורים עד 42 קילומטר. זה היה חידוש גדול. לא רק זה, הם השתמשו גם בגזים, כי הייתה מלחמה של עמדות, הצרפתים התבצרו בעמדות ולא זזו משם, והיו מלחמות של מיליונים מול מיליונים בקו חזית באמצע הצרפת, כשאף אחד לא יכול לזוז מהמקום, אבל המון המון הרוגים כל הזמן, וכל ניסיון להתקדם או לגרש את הגרמנים, או שהגרמנים ניסו לפרוץ קדימה, לא הלך. אבל אחרי כל מאמץ קרבי כזה היו עבדות במאות אלפים של חיילים. בצרפת התחילו כבר להישבר וכבר רצו להפסיק את המלחמה, כמה הם יכולים לסבול עבדות, וגם באנגליה. ובאותו זמן גם רוסיה, פרצה המהפכה הקומוניסטית, רוסיה עשתה חוזה יחד עם הגרמנים, נתנה להם את כל פולין וחצי אוקראינה, והתחייבה לכל הנפט של אוקראינה וכל הפחם לתת אותם לגרמנים, והיה נראה שכוח גדול מאוד שעזר לצרפתים ולאנגלים, הם נשארו לבד. וכעת גרמניה יכולה לפנות את כל המיליוני חיילים שהיו ברוסיה לכיוון של צרפת. ובאותו זמן אמריקה נכנסה למלחמה, זה היה בשנת תפרש עין זין, וזה התחיל לשנות את הכל. גם הצבא האמריקאי היה, שלחו מיליון חיילים, זה לא דבר קטן, ואז הייתה המצאה הפעם ראשונה של הטנקים. הבריטים הצליחו לפתח טנקים והם השתתפו במלחמה, ואז אפשר היה לראות קצה של אור, כן, שהם ימשיכו, שהעמים לא יאבדו את התקווה להמשיך את המלחמה נגד גרמניה שגרמה להם לאבדות גדולות מאוד. זה היה אחרי הצהרת בלפור בתחילת תפרש עין זין, שנת עזרת, כי היית עזרת עלי, הייתה הצהרת בלפור. כמה זמן אחרי זה האנגלים הצליחו, יש אומרים שזה על ידי ידיעות שהם קיבלו מנילי. נילי זאת הייתה מחתרת יהודית בארץ ישראל שעזרה לאנגלים נגד הטורקים. מסרו להם שבאזור של באר שבע אין ביצורים לטורקים. אז הצבא האנגלי עקף ובא מהדרום ונכנס לבאר שבע והקיף את רצועת עזה מהצד. ואז לאט לאט הוא הצליח לעקוד אותם ונכנס לירושלים גנרל אלנבי, וכך הם כבשו את ארץ ישראל, כשבאותו זמן הצבא האנגלי מהודו הצליח להיכנס לעיראק, שגם הייתה ביד הטורקים. וכך הטורקים יצאו לקבל את המכות משני הצדדים, והטורקים היו הראשונים שיצאו מהמלחמה. הם כמעט איבדו גם את טורקיה, רצו לחסל גם את המדינה הטורקית לגמרי. אני לא רוצה לעסוק בהיסטוריה, אבל רק שהמלחמה הזאת שינתה את העולם. בהמשך האמריקאים יחד עם הצרפתים והאנגלים הצליחו להקות את הגרמנים, אז הם קראו לזה היום השחור של גרמניה. היה קרב עם כמעט מיליון הרוגים לגרמנים, ואחרי זה הגרמנים הצליחו להפסיד, ובהמשך הייתה שביתת נשק והסכמה על שלום. כיוון שהאמריקאים נכנסו למלחמה, והאמריקאים נכנסו למלחמה לא בגלל שהיה להם איזה גבול או איזה אינטרס, האמריקאים נכנסו כשוחרי שלום ודואגים לעולם, והם צריכים לעזור למותקפים נגד התוקפנים, אז היה כאן קצת משהו אידיאלי. זה היה הרבה בזכות הנשיא וילסון, היה נשיא מאוד אידיאליסט, שכנראה גם הוא היה לטובת היהודים, ויחד עם הצהרת בלפור, אז זה נתן הסתכלות שצריך כעת לתקן את העולם. אחרי המלחמה ישבו בוועידות של המדינות המנצחות כדי לעשות סדר חדש בעולם ולא לתת שיחזרו מלחמות כאלה. ואז נתנו חופש לפולניה, פולניה שהייתה מחולקת ולא קיימת, פולניה, ליטא, אסטוניה, לטביה, הונגריה, בולגריה, מקדוניה, יוגוסלביה, כל אלה קמו אחרי מלחמת העולם הראשונה, ואז הייתה החלטה גם לתת את ארץ ישראל לעם ישראל. וזו ההסכמה של האומות, הם הבינו ש... לפי דעתם שחלק גדול מכל הצרות בגלל המדינות הקטנות, העמים הקטנים שנרדפים ואף אחד לא עוזר להם, ואז הם עושים כל מה שאפשר כדי למרר את החיים לכולם בעולם. כמו שהרבה מלחמות לפני זה פרצו בגלל מדינות קטנות, מלחמת העולם הראשונה בעצמה פרצה בגלל סרביה. סרביה הייתה מדינה קטנה של העמים הסלאבים ביוגוסלביה שהייתה אחר כך, וכשהגיע היורש העצר של של הקיסר באוסטריה, הוא הגיע לביקור בסרביה, הוא נרצח על ידי טרוריסט סרבי, שהם שנאו את, את האוסטרים, כי האוסטרים שלטו על כל מיני מדינות שהיו בקשרים איתם, בוסניה, קרואטיה, סלובניה, כן, אז הסרבים, האנשים, היו שונאים מאוד את האוסטרים. ואז אוסטריה הכריזה מלחמה על סרביה. סרביה הייתה בברית עם רוסיה. רוסיה הכריזה מלחמה על אוסטריה, גרמניה על רוסיה, צרפת על גרמניה, אנגליה אחר כך הצטרפה נגד גרמניה, וכך זה היה שלשלת שהביאה להתפשטות כמו דומינו, שמדינה אחרי מדינה נכנסה, וכך פרצה מלחמת העולם הראשונה. החליטו שכעת לא ייתנו שמדינות קטנות יסבלו, כי זה הכל בא בגללם. ואז החליטו לתת חופש ועצמאות לכל המדינות, וארץ ישראל החליטו שהיא שייכת לעם היהודי, וארץ ישראל משני עברי הירדן. לפי מה שיש בתנ"ך, ארץ ישראל לפי מה שהתנ"ך מכיר, הזכות של עם ישראל על פי התנ"ך. הם מסרו לאנגליה, כיוון שבארץ ישראל אין תושבים, הארץ הרוסה, הטורקים שלטו 400 שנה, לא פיתחו את הארץ, לא דרכי תחבורה, לא הספקה של מים, לא ביוב, כלכלה, שדות, חקלאות, הכל היה הרוס. ורוב היהודים בעולם הם לא בארץ ישראל. אז זה התפקיד שמסרו לאנגליה, לבנות את מדינת ישראל ולאפשר לכל היהודים בעולם לבוא לארץ להקים מדינה. וכידוע, אנגליה קיימה את זה פרטי פרטים. כן, את כל ההסכם שהם נתנו להם, את כל הזכויות שלהם. נתנו להם 30 שנה למלא את החובה הזאת. כך שהמנדט האנגלי, המנדט שנתנו לאנגלים, זה פקע בשנת תש"ח, כי זה היה בשנת תש"ח, שנסתיימה מלחמת העולם הראשונה. ובתשפ"ב היה ועידת האומות שהחליטו על זה בסן רמו. כן, הרב ראה בזה כל הזמן, כבר בתחילת המלחמה, הרב ראה שהולכים להיות כאן מהלכים של גאולה. הוא ראה את כל הציונות, שזה לא מקרה, וזה לא רק אנשים לא דתיים, קטנים, חסרי אמונה. הוא ראה שיש כאן מהלכים אלוקיים שבאים מלמטה, ולאט לאט מנווטים את כל העולם לקראת הייעוד הגדול, להחזיר את עם ישראל לארץ, לגמור את הגלות, ולבנות מחדש את העם היהודי עם התורה, עם כל חזונות הגאולה, וזה מתחיל כבר בדברים קטנים, ועל זה הוא מדבר כאן. באחרית הימים ימצא לו שבילים ודרכים רחבים. השם ימציא את הדרכים הרחבים שכרגע נראה שאין סיכוי, נתיבות חדשות לבוא אל תפקידו המפעלי, והגודל יתעלה על כל קוטן. למרות מנהלים של המפלגות הציוניות, הם רואים את הכל בצורה קטנונית, שתהיה לנו עוד מדינה כמו יוון, כמו בולגריה, שגם אנחנו נהיה עצמאים, לא ירדפו אותנו, וזה הכל, לא יותר מזה, לא תורה ולא אמונה, לא קשור לכל עם ישראל במשך הדורות, רק היהודים נרדפים, אז צריך לדאוג להם. הרב אומר הגודל יתעלה על כל קוטן, הגדולה תתעלה על הקטנוניות, וכל המכשירים בו כלולים. וכיוון שהגדולה האלוקית היא זאת שפועלת, יש לה את המכשירים. גם אם לנו נראה שאין מכשירים, איך נביא יהודים לארץ? איך נבריא את הארץ, את האדמה, את החקלאות, איך נבנה מדינה? אין לנו צבא, אין לנו משטרה, אין לנו תעשייה, אין לנו ארגון, כלום אין לנו. כן, אז הוא אומר, המכשירים נמצאים אצל החזון הגדול. קמה באחרית הימים תנועה חרישית מלאת עונים וחפצים, התנועה הציונית. מלאה ניגודים וסתירות. מצד אחד הם רוצים לגאול את עם ישראל, מצד שני זה לא הרוח של ישראל. הם לא מדברים על תורה, הם לא יודעים מה שהם רוצים. מלאה אורות ומחשקים. מצד אחד, יש כאן אור לגאול את עם ישראל. לפני זה, מי דיבר על עם ישראל? מי ראה את עם ישראל כעם? זה הגול, היהודים ברוסיה, היהודים בפולניה, היהודים בצרפת, יהודים בעיראק, יהודים במצרים, כל מקום, זה דאגה קטנה, אבל לחשוב על גאולה, על חזרה של עם ישראל לארץ, מי חשב על זה? כן, אז זה, יש כאן הרבה אור, אבל גם מחשקים. להגיד שהתנועה הציונית אין לה קשר עם התורה ואין לה קשר עם היהדות והמצוות, זה לא מעניין אותה. כל מי שרוצה שישמור, הם לא נלחמו בתורה כמו שחלק מהחרדים חשבו שהקימו את המדינה בשביל להילחם בתורה. זה לא נכון. אולי יהיו מעטים בשוליים שוליים של הקומוניסטים או אחרים שהם גם נלחמו בתורה, אבל הרוב לא נלחמו בתורה, אבל הם היו אדישים לתורה. וזה חושך גדול. וחושבת לחתור אל החוף לישועת ישראל. כאילו אנחנו נמצאים בתוך הים, וצריך לחתור, להגיע לחוף. אורו של משיח הכהבה. יש כאן אור של משיח, למרות שזה אור כהה מאוד. זה לא אור מבריק, לא אור גדול, זה אור עלוב. רבים ממחזיקיה של אבוקת אודים קטנה זו, כאילו מחזיקים איזה לפיד חלש מאוד באור שלו, בגדו לכאורה באותה האורה הגדולה האחוזה בקו הארוך אשר לאור עולם. אין, הם בגדו, כלומר זה לא מעניין אותם, מתעלמים מהאור הגדול של אותו קו גדול של ישראל שהולכים להרים את עצמם ואיתם את העולם כולו. נמותו הפעמים ממעמד הנבואה צופיית צפיית עולמים. הם לא מתחברים לנבואה, הנבואה מדברת על הגאולה, יש דברים גדולים מאוד בנבואה. הם מתעלמים מכל הנבואה, כל זה בידיים שלנו, כל מה שכתוב בנביאים, זה, כאילו זה דמיון, זה לא מציאותי. אבל בכל זאת הם רוצים להציל את עם ישראל, זה כן, אבל ישועתם של ישראל תמיד היא ישועת השם. אני והוא הושיענה, כביכול כשהשם מושיע אותנו הוא מושיע גם את עצמו, כי שם השם נקרא עלינו. הקדוש ברוך הוא מופיע בעולם דרך ישראל, בלי ישראל אף אחד לא מכיר את הקדוש ברוך הוא. וכן כשאנחנו בסבל, אז נראה שגם התורה היא בשפל. אם אנחנו לא מוצלחים, זה כאילו עדות שהתורה לא מוצלחת, כך אמרו הנוצרים כל הזמן בימי הביניים. כן.
יש אחדות דעות בין הרבנים לגבי הזמנים של הנבואה, כלומר כל הרבנים בהם אומרים עכשיו זה הזמן של מה שכתוב בנביאים, זה עכשיו, זה שהמדינאים יגידו, יהיה להם שום שנים עד, זה באמת ככה.
הרוב לא יודעים ולא מדברים על זה. הרב קוק כן ראה את זה. הרב קוק ראה שאפילו התחלה, כן, שהגויים מכירים בעם ישראל, זה הגויים, אותם גויים שאמרו 2000 שנה אין עם ישראל, הם אמרו שעם ישראל חלילה מת והוא לא קיים, ופתאום הגויים אומרים שהם מכירים בעם ישראל ובזכות שלו על הארץ. זה מהפכה בכל המחשבה של הגויים. כאילו, אין להסביר את זה בדרך טבעית. זה נס גדול. הם שינו את כל המחשבות שלהם. איך זה קרה? כאילו בגלל מה שקרה עם יוון, עם בולגריה, עם סרביה, עם ליטא, אבל כולם היו מדינות נוצריות. על כולם לא אמרו שאין עם כזה. כולם ישבו במקום שלהם, האיטלקים ישבו באיטליה, הליטאים בליטא, אבל עם ישראל היה מפוזר בכל העולם. אפילו היהודים רובם ככולם הפסיקו לחשוב על עצמנו שאנחנו עם, הרגישו שאין להם קשר אחד עם השני. יהודים בגרמניה אמרו שיש להם קשר יותר עם הגרמנים מאשר עם איזה יהודים בעיראק, בתימן, זה בכלל לא מדבר עליהם, זה כאילו עם אחר, זה לא אנחנו. והיום שאנחנו רואים את זה, שיש קיבוץ גלויות מכל המקומות, ורואים שהשם החזיר לנו את השלטון, ורואים שבכל המאבקים של הגויים נגדנו זה רק גורם שאנחנו הולכים ומצליחים יותר ויותר, רואים שאנחנו מהמדינות המתקדמות ביותר בעולם בכלכלה, בביטחון, ברפואה, בכל מיני שטחים של מדע, במדעים מדויקים, אז אי אפשר שלא לראות שיש כאן מהפכה בעם היהודי. עם ישראל לפני 80 שנה היה נרדף, נרצח, ואף אחד בעולם לא הסכים להגיד שזה לא בסדר. אפילו האפיפיור, שהוא לכאורה לא מדינאי, תגיד שאסור לרצוח ילדים, לא הסכים להגיד. ותראה לאן הגענו כעת. תראה שרשעים גויים, מהרשעים הגדולים ביותר, פוחדים בבית שלהם, שהם נקמה ישראלית. לפני מלחמת השחרור, בבין היה שר החוץ של אנגליה, והאנגלים כאן השתוללו במה שהם עזרו לערבים. אז הלחי, אימו על החיים שלו. אז מצאו שבלילות הוא ישן מתחת למיטה בלונדון. הוא פחד שיגיעו אליו. זה שר החוץ באנגליה. יהודים הצליחו ללכוד את אייכמן, נימח שמו. כן? אז הבינו שליהודים יש עוצמה. זה לא היה. זה דבר ש-2500 שנה לא היה. לא רק 2000 שנה. גם בזמן החשמונאים לא היה לנו כוח כזה. כן? ולא לראות את זה אי אפשר. כן? אז הרב קוק, אחריו הרב צבי יהודה, הם כל הזמן מזהים. אומרים, זה שאתה רואה שכל הכללה של הגלות התבטלה, שהארץ פורחת, שהארץ הייתה שממה כל הזמן. הנגב, השפלה, הכל לא היה מיושב. הרב יוסי ארציאל סיפר לי שאבא שלו, זכרונו לברכה, היה אומר שבמדינת ישראל הוא כל שנתיים צריך לקנות מפה חדשה, כי כל פעם יש כבישים חדשים. כלומר, אין ארץ כזאת בעולם. אין דבר כזה. זה רק פה בארץ. הכל נבנה, הכל מתקדם כל הזמן, בקצב עצום. זה שבתוך זמן קצר חלק כל כך גדול מעם ישראל עלה לארץ, שאלפי שנים זה לא היה. לא לראות שזה יד השם. כן, אבל לכאורה אלה שמנהיגים הם לא רואים את זה, הם מחזיקים באבוקה קטנה, אבל ישועתם של ישראל היא ישועת השם. מביא את הפסוק, אני התפילה, אני והוא הושיענה, שהוא אומרים בבית המקדש, ורש"י מבאר שכאילו הישועה של הוא הנעלם זה יחד עם אני של ישראל. וכאשר פדית ממצרים גוי ואלוהיו, זה חז"ל אומרים במדרש, שכשהשם פדה את ישראל ממצרים הוא כביכול פדה גם את אלוקים. פדית גוי ואלוהיו, כי שם השם היה חלילה לחרפה. פרעה אומר, מי השם? לא ידעתי את השם ואת ישראל לא אשלח. אז כאילו פגיעה בשם השם. בגאולה של מצרים פרעה אומר, השם הצדיק ואני ועמי הרשעים. כן, זה השתנה לגמרי. כן, אז הפדיון הזה היה פדיון גם של שם השם, למכה מצרים בבחוריהם. ו גם כתוב באלוהי מצרים עשה שפטים, גם העבודה זרה ירדה. הנצרות קיבלה מכה גדולה מאוד בזה שקמה מדינת ישראל. ב-20-30 שנה הראשונות הוותיקן לא הסכים להכיר במדינת ישראל, כי זה נגד הנצרות. הנצרות אומרת שהם באו במקומנו ועם ישראל לא יקום. כשגולדה מאיר הייתה ראש ממשלה, היא ביקרה בוותיקן, ופעם ראשונה הרימו שם דגל ישראל. זה היה בשבילהם כאילו לשבור את הצלב, להראות שהם, כל מה שהם אמרו זה לא נכון. אז היום הם מנסים במדינות הנוצריות, כולל אמריקה, הם מנסים להגיד שמדינת ישראל זה לא בדיוק ההמשך של התנך. לכן הם עומדים על זה שלא יהיה לנו זכויות ביהודה ושומרון. כי הערים החשובות בתנך זה חברון, בית לחם, שכם, יריחו, ירושלים. אז אם אין שם, שם אין יישוב יהודי, תל אביב, חיפה, נתניה, הרצליה, בת ים, זה לא נזכר בתנך. זה לא ישראל, זה משהו חדש, זה משהו אחר. אבל ישראל האמיתית של התנך לא קמה. ולכן הם נלחמים כל כך נגד היישובים, אומרים שזה מפריע לשלום. זה מפריע לשלום של הנפש שלהם. הם לא מסתדרים, איך זה הולך עם מה שקורה עם הנצרות. אבל זה ברור שהנצרות הולכת ושוקעת. כן היא כל ישועה, גדולה שבגדולות וקטנה שבקטנות. כל ישועה לישראל, כל ניצחון של ישראל, כל הצלחה, יש בה גם כביכול ישועה לשמיים, לא רק לנו. העולם רועש, הערים מתקלקלים. הערים ימושו והגבעות תמותנה וחסדים מאיתך לא ימושו. ארץ כשיקור תנוע, זה פסוקים בישעיה. נוע תנוע ארץ כשיקור, מות התמוטטה ארץ, פור התפוטטה ארץ. עמים עפים בדריק, זה בסוף ירמיהו, ויגעו עמים ויעפו. כן, שהם ירגישו כבר עייפות, כבר לא יהיה להם כוח להמשיך. כל המדיניות, הכל, הם כבר יאבדו את המרץ, את הרצון להמשיך. ישראל עומד בתווך, בזמן שבכל העולם יש מרומות וזעזועים ולא יודעים לאן הם הולכים, כלכלה כזאת, כלכלה כזאת, מלחמות, והם לא יודעים איך להסתדר, ישראל עומד במרכז. בתוך סערת הגלים חותרו אל חופו. גם בתוך מלחמת העולם הראשונה, יהודים המשיכו לפעול, למה לקבל את הזכות על ארץ ישראל. ניסו אצל גרמניה, ראו ששם אין כלום, ואז ניסו אצל אנגליה, ואז קיבלנו הצהרת בלפור, ואחרי זה היו מאבקים כל הזמן על הארץ, על העלייה היהודית שהאנגלים עצרו על בנייה. ושרי קודש באים ויבואו, ואת הדגל העליון יחזיקו. למרחוק שעות דעה, והשלום בו יבוא מכל עברים, ממזרח וממערב, מצפון ומים. נכון, יש אנשים קטנים בין המנהיגים, אבל יש שרי קודש, יש תלמידי חכמים גדולים שהם כן רואים את האור וכן מבינים שאנחנו בזמן של גאולה, והם לא מפסיקים לדבר על זה, להרים את עם ישראל לחזון של מקדש, נבואה, מלכות בית דוד, סנהדרין. מדברים על כל הדברים האלה כל הזמן, להזכיר לנו, אנחנו לא עם ככל העמים. אנחנו הולכים להחזיר את עם ישראל למה שצריך להיות ישראל. והם שרי קודש, והם צריכים להיות גיבורים וחזקים, כי הרבה מהעם אומר, מה, עם המדינאים האלה, עם הממשלה הזאת, יש עם מי לדבר, אנשים שהם כל כך רחוקים מתורה, ממצוות. לכן צריך להיות שרי קודש, אנשים גדולים מאוד בתורה וגדולים מאוד באמונה. ובתוך החלקה המעשית העלובה, נראה שזה הכל עלוב, כן, בזמן של הרב הצהילה עיתונות עברית בארץ, ושם לפעמים היו ידיעות, נולדה פרה באיזה מקום. זה היה כל כך חשוב שהנה יש פרה חדשה בארץ ישראל. יש עופות ותרנגולים, התפעלו כל כך מזה. אלה היו הידיעות הגדולות, זה היה ככה אווירה בארץ. אז זה נראה כל כך עלוב, ככה מקימים מדינה, אם זה אפשר לעשות משהו. בתוך החלקה מעשית העלובה, חרבה מכל לשד עליון, ובלי אמונה, ובלי הכל מסביב לקיבוצים ולצדק שבתוך החברה הקטנה, ייפתחו נהרות רחבי ידיים לאורו של משיח. ייפתחו זרמים, נהרות זרמים של ציבור, הרבה גדולים. כן? ברוך השם, ישיבת מרכז הרב, כשהוקמה, כמה תלמידים היו שם? 10 תלמידים, 15 תלמידים, כמה ישיבות בנות יש לישיבה היום, כמה ישיבות הסדר, יש למעלה מ-50 ישיבות הסדר בארץ, והציבור הציוני דתי הולך וחזק ונמצא בכל המערכות, בצבא, ברפואה, למרות שבצבא מנסים לעצור אותו, באקדמיה מנסים לעצור, אבל הולכים ותופסים מקום בכל שטח ושטח, ולא רק אנשים דתיים אלא אנשים גדולי אמונה, מאמינים גדולים שהם ממשיכים ויודעים שהולכים לבנות כאן מדינה של קודש לתיקון עולם מלא ברעיונות נצחיים מובטחים מראש אמנה, רעיונות שהם באו מראש אמנה, פשור עם ראש אמנה, לזכות האמונה ישראל נגאלים. הבטחה אלוהית כתובה בברזל ודם. הרב יודע שזה יבוא דרך מלחמות וזה לא יהיה קל. הוא ראה את זה. הרב איתן אייזמן, שהוא דיבר עם הרב צביר דפם על קשיים שיש במדינה, קשיים דתיים, מאבקים דתיים, אז הוא אמר, אתם עוד תעמדו בפני קשיים הרבה יותר גדולים. תאספו כוח, תהיו מוכנים. בזמן שלכם יהיו קשיים יותר גדולים. כן, ברוך השם, היום יש ציבור גדול מאוד שמוכן, ויש הרבה תלמידי חכמים, נאבקים על כל דבר ודבר, בכל פינה, בצבא, נגד תערובת נשים, נגד כל הבלבול במשרד החינוך, כל החינוך להרוס את המשפחות, בכל שטחי החיים כאן, אבל ברוך השם יש כוחות בריאים וחזקים שנלחמים. בברית בשר וברית לשון. ברית בשר זה שמירה לגוף שלנו, ברית מילה, זהירות מהתבוללות עם גויים, ברית לשון, לימוד תורה, לדעת שהתורה היא מרכז בחיים שלנו, וברית ארץ, הקשר עם ארץ ישראל, וברית עם, עם כל העם היהודי. הם גיבורים שמחזיקים קשר גם עם החלקים הלא דתיים, עם החלקים האחרים, לדעת אנחנו עם אחד. עם כל הקשיים, כמו שיש קשיים ליישב מקומות שוממים, יש קשיים גם לטפל באנשים שיש להם שממה בנפש. אבל זה אותו דבר, זה רק תחום אחר. בברית עולם וברית חיי עולמים. ברית שתימשך לעולם וקשורה עם כל העולם וקשורה גם עם עולמים, עולמות עליונים. הקו הולך ישר, אותו קו שהרב דיבר עליו בהתחלה. אחד ואחד מוגש עם הציפייה שממה לכל צפיות, עם ציפייה גדולה מאוד, למעלה מכל מה כל החלומות של הגויים על גאולות, על תיקונים של עולם. אף אחד לא דיבר על תחיית המתים, אף אחד לא דיבר על וגר זאב עם כבש, הם אפילו בחלומות שלהם לא דיברו על זה. הסרת המוות ומערתו. היהדות מדברת על זה שלא יהיה יותר מוות בעולם. הגויים נדמה שזה גזרה שאין מה לעשות, חיים עם זה. אנחנו לא מקבלים את זה. בראשית הצעדים, כמובן גם הביטול של המוות לא יהיה מיד תחיית המתים, אלא בהתחלה, אותו המוות המעשי שידי אדם יוצרות אותו באיוולת ורשעה. קודם כל, להפסיק לרצוח אנשים במלחמות. זה דבר ראשון. לפני שהולכים לבטל את המוות מהעולם, לבטל את המוות שבני אדם עושים. ואחריה מסילה הישרה להעמיד את הכל על עומק רום הטוב. לחנך את כולם לטובה אמיתית. רוח הטומאה יבואר מן הארץ ובילה המוות לנצח. השלב הבא יהיה שהמחלות ילכו וכשבני אדם יהיו טובים והגונים, גם המחלות והמוות הטבעי ילך ויגמר. אם תדמה לנו הדרך החוקה נראה כל כך רחוק, כל כך מעבר לחלומות, אל ניבהל, רק היא קרובה היא. זאת הדרך הקרובה, דרך התורה ודרך האמונה. לא דרך המדע והאמונה וחינוך לסוציאליזם או חברתיות או דמוקרטיה או כל מיני דמיונות. זה לא יעזור כלום, זה לא ייתן לבני אדם להיות טובים. רק האחיזה באותו הקו הארוך מגבירה את הכל ומכשרת את הכל. הקו הארוך, קו האמונה שמתחיל מבריאת העולם דרך אברהם, יצחק ויעקב, יציאת מצרים, מעמד הר סיני, דוד המלך, תהילים, המקדש של שלמה המלך, התנאים, רבי עקיבא, הגאונים והראשונים ו כל הסדר הזה זה אותו קו, רק הקו הזה ורק מי שיחזיק בו הוא זה שיזכה להשתתף בפועל בגאולה. רק האחיזה באותו הקו ארוך מגבירה את הכל ומכשרת את הכל. זה נותן כוח וזה מגביר אותנו. ברכת הענווה תשוב אלינו. גודל העליון ממעל ומתחת יפרוס עלינו את הודו ואת סוכת שלמה. גם להיות צנועים, לא לחשוב שבידינו הכל, לדעת שזקוקים לעזרה מלמעלה. כל המערות, כל הניגודים, לברכות ולעזרים יתהפכו. כל מה שנראה לנו בינתיים כמחלוקות בתוך עם ישראל, ימין ושמאל, אשכנזים, ספרדים וכל מיני מחלוקות, זה הכל יתהפך לעזרה ולטובה. כל אחד יש לו את הכוחות המיוחדים שלו, שהוא יצרף את זה מהבחינה שלו לברכה הכוללת את הכל. כל הרוחות אשר בלאומים וכל הנטיות הדתיות אשר נחשבו לזהבה, אשר אמרו לכו ונכחידם מגוי ולא ייזכר שם ישראל, לא רק מה שבתוך ישראל, גם מה שבעולם, האויבים שלנו, גם הם ישתנו. הן עצמם אל מקורם ישובו, גם הגויים ירצו להיות בני אדם. הם יבינו שהדרך שלהם הובילה דרך ללא מוצא. יבושו ואחרי כן ינהרו. בהתחלה יתביישו מכל מה שהם עשו, אבל אחר כך ימצאו את הדרך לאור. האחדות הישראלית בכללותה וההתעלות של גרעיני החיים שבה, הרוממות של קשב כל תורה, ההגה העמוק של דורשי רשומות של חכמי חידות. דורשי רשומות אלה שידעו לראות את הרושם הקטן, הנקודתי, שיש בתוך הנשמות, גם של הרשעים הגדולים שאפשר לתקן אותם. זה על פי גמרא בסנהדרין, שהמשנה אומרת שיש ארבעה מלאכים ושלושה אדיוטות, אין להם חלק לעולם הבא: ירובעם, אחאב, מנשה. ודורשי רשומות אמרו כולם באים לחיי העולם הבא, שנאמר לי גלעד, זה אחאב שנפל בגלעד, לי מנשה, זה מנשה, אפרים העוז ראשי, זה ירובעם בן נבט, שלכולם יהיה תיקון. וחוכמת החיים של יודעי בינה, אלה שיודעים להסתכל, לראות את הטוב גם בדברים הכי גרועים, הכי קשים, לראות שגם שם יש ניסוצות של טוב, שבסוף הם יפעלו ויתגברו על כל הרע מסביב. הדם הרותח של בני הנאורים רבוי רגש ושירה עליזה, הדור הצעיר שהם רוצים, שהם מחפשים דרכים של הנאות ולהוציא את היצרים שלהם, שירה עליזה ועומק רוח של צופי קודש. גם הגבורה הזאת תצטרף לראייה של צופי קודש, זכאות פנימית של שווה פשע, התגברות גדולה של חזרה בתשובה, גם את זה ברוך השם אנחנו רואים היום, וגבורת רעם של שמחי חיים, יצרי כל לב ומערכי רוחות של כל בשר, והכל יאגדו באגד הקו העליון, ששם אור קודש קודשים. ובתוך הפעולות הפעוטות אור משיח יזרח ונהרת תחיית עולמים ומחיית המוות תסול מסילתה. זה יבוא לתיקון של כל העולם עד השורש של החיים. ויעבור מלכם לפניהם והשם בראשם, בפסוק במיכה, שבזמן הגאולה יראו שהשם נמצא בראשנו. אנחנו לא צועדים לבד, נראה כאילו אנחנו לבד נאבקים, יש לנו כל כך הרבה קשיים, אז יתברר שיראו שהשם הולך לפנינו, כמו ביציאת מצרים והשם הולך לפניהם יומם ולילה, נראה שהשם מסדר את הדרכים, כמו שרואים היום איך שהריבונו של עולם משחרר את כל מיני גלויות של ישראל מארץ אחרי ארץ, ומביא אותם לארץ כל פעם בדרך אחרת. רואים שזה דבר שמשמיים, פעם זה בארץ הזאת, פעם זה בארץ אחרת, מתעוררים מלחמות, מהפכות, דברים שמביאים את החזרה, את היהודים לארץ, ובתוך הארץ את היהודים לאחדות גדולה ולשילוב ידיים, שם הגאולה, שנזכה לה במהרה בימינו. Yeah.